אנחנו נספר היום על דבר קצת כואב. הבעל שם טוב הקדוש היה איש אוהב גדול ורחמן גדול. בסוף ימיו נאלץ לצאת למלחמות, מלחמות השם. הייתה לפני כ-250 שנה, בשנת תף קוף יוד חץ במדויק. הוא נפטר, הוא הסתלק כשנתיים מאוחר יותר, פחות משנתיים, תף קוף חף. והוא בן 70 שנה כדוד המלך, והסתלק ביום של דוד המלך בשבועות ו' וסיוון. כיוון שהוא נשמת דוד המלך. אבל כשנה וחצי לפני כן, קראו לו ממה שנותר מוועד ארבע ארצות, הבית הדין הגדול שהיה באשכנז באותה התקופה, כדי לבאר קאט מאוד, שהרשיעו מאוד, נקראה קאט הפרנקיסטים. צריך להסביר מי הם, הוא היה צריך להילחם איתם, והוא ניצח אותם. הוא זה שניצח, הוא זה שהיה בפני הפולנים, היה צריך לנסוע לפולין. ולליטה היו שני ויכוחים פומביים בפני רוזנים ומלאכים, ובמצב מסוכן ביותר והרבה פרעות שנעשו באותו זמן. בקיצורו של עניין, הבעל שם טוב הקדוש ניצח אותם, אבל אנחנו נספר את הרקע. כ-70 שנה לפני הבעל שם טוב, אז היה איזה יהודי אחד, קצת משונה, שעסק בענייני תומה, והכניס על עצמו משיח, שהוא משיח. וקראו לו שבתאי צבי, ימח שמו וזכרו, ושם רשעים ירכב. והמסורת שלנו, שהוא אותה נפש, התמאה של אותו ימח שמו וזכרו של הנוצרים. שהוא אותו אחד, אותה נפש של בלעם הרשע. שהוא אותה נפש, כפי שכתוב בסנהדרין, של לבן. שהוא אותה נפש של קין. שאותה נפש של הנחש. לכן הם עובדים את הנחש. אותם הכוחות האלה, אותם הקבוצות, קבוצות של מגדל בבל והסדר עולמי החדש, הם עובדים את הנחש, זה האליל שלהם. אז אותו אחד הכריז על עצמו משיח, הוא היה עושה ממש אחיזת עיניים, והיה לו כוחות אטומה. לצערנו הרב, הוא הצליח למשוך הרבה הרבה יהודים אחריו, וגם רבנים. לצערנו הרב, שחלק מהם חזרו בתשובה, יש את השמות שלהם, ועשו, התענו כל חייהם. חלק כתובים היו גם הפוסקים אפילו. כיוון שעשו תשובה, לא אגיד את שמותם, אבל הם ידועים, מי שלמד את הדברים, הדברים ידועים. אז הוא היה עושה כל מיני מופתים וכן הלאה, ואז הוא הסית והדיח את ישראל, כמו אותו אחד, ימח שמו וזכרו, אותו אחד שהמציא את הנצרות, שזה עבודה זרה הבזויה ביותר, על כל דרגותיה. כולל הפרוטסטנטים וכל הזה, מה שאומרים שיתוף, גם שיתוף זה עבודה זרה, וגם אסור לפי ההלכה. אז אותו אחד, הוא המציא שכדי לגאול את העולם, צריך גאולה, אז צריך לעשות עבירות. ושזה כמובן הולך לפי שיטת חלילה, אפרה לפומה, חלילה לפי האריזל. הארי הקדוש, לא פחות ולא יותר, הם סילפו את תורתו, ואמרו שצריך לרדת לקליפות ולעשות חלילה עבירות שלא נדע, חמנה ליצלן, אפרה לפומה, כדי להוציא משם ניצוצות. כאשר ידוע שזה שקר וכזב, וזה דבר בזוי מאוד, הדבר הזה. וככה הם עשו, היו עושים בסתר, היה להם תקנון, הלכו לפי הספר. כל מקום שכתוב לא תעשה בתורה, הם עשו. ואפילו היו עושים את זה עם פסוקים וכן הלאה, דברים נוראים ביותר. ועם כישוף ושלא נדע. הרבה נכשלו, בסופו של דבר הרבה באו בפני הבית דין וסיפרו ובכו מאוד ועשו תשובה, קיבלו דרכי תשובה כל חייהם. אבל עד אז, עד שנחשף העניין, לקח הרבה זמן, שנים על גבי שנים. העיקר התפיסה הייתה בטורקיה וביוון, ככה זה התחיל, לאחר מכן זה עבר לאיטליה, ולאחר מכן הגיע לכל מיני מקומות אחרים, וגם כן לאשכנז הגיע. כאשר, והוא התחיל להיות פומבי מאוד, והמון יהודים התחילו למכור את הבתים, אפילו לתת מתנה, את הכל, כי עוד מעט זה, הנה, הגיע המשיח. הוא ביטל את תשעה באב, אין תשעה באב יותר, אנשים אכלו ושתו בתשעה באב, כולל כל מיני אנשים מפורסמים. הנה, הגיעה הגאולה, זהו. וביטל מצוות מן התורה, במיוחד בעניינים של צניעות, ביטל את כל, קודם כל הם תמיד פוגעים שם. הרשעים תמיד נוגעים בנקומות האלה. עיקר, קודם כל לא צריך צניעות. כן, שירת נשים מותרת, אין מדיין של קול באישה ערווה, אין עניין של שיער באישה ערווה, אין, העיקר. וכן הלאה, בדברים הכי גרועים. הוא עשה חופה, שמתחתן חלילה עם התורה, אבל אחר כך הביאו גם דברים לא צנועים, דברים הכי גרועים שיכול להיות עשה השרץ הזה. עד שסולטן הטורקי באימפריה העותמנית אומר, רגע, זה תופס יותר מדי כוח. הוא אומר שהוא משיח, ואצלם יש להם מסורת, יש להם שמונה מסורות. יש שיעים ויש סונים ויש אלאווים ויש כל מיני דברים שם. וגם בתוך תוכם, כן ירבו, והשם ייקח אותם. והם אומרים כולם שיש איזה אחד שיבוא, אותו מז'נון, אותו אחד שהיה חולה אפילפסיה, מוחמד, אותו פדופיל ידוע, מוחמד, ימח שמו וזכרו, אז הוא יבוא והוא יגל אותם, יבוא, ויש להם כינויים שונים בתיאולוגיה כביכול שלהם וכן הלאה. אז זה כביכול התנגש עם המשיח שלהם, כי המשיח חייב להיות מוסלמי, נכון? וצריך שיהיה לו תרבוש ירוק. היה יש להם מסורת כזאת, זה עניין, כנראה שעניין של אופנה זה גם חשוב. ואז המלך ביקש להביא אותו, אסור בשרשראות של ברזל, והוא הגיע לשם, והוא אמר לו, אתה משיח? אתה מלך היהודים? אז הוא התחיל לגמגם, אמר לו, תשמע, אם אתה משיח, אני הורג אותך, כיוון שאם, רק אם אתה משיח, אתה תחי, אני אחתוך את הראש שלך, אם הראש שלך לא נפתח, כן, אם הצוואר חזק, צווארך כמגדל השן, כמו שהיה שעשיו בא לנשוך את יעקב, כן, ונעשה, כן, כשיש, ונשברו לו כל השיניים, מאז היה צריך כל הזמן רופא שיניים, אז תקנו את תפילת הרופא שיניים, כתר יתנו לך, כן, אז אותו דבר יהיה פה, ואם אתה מת, סימן שאתה לא משיח. והוא נבהל, התחיל לראות, הוא אמר, יש אפשרות שלישית, אמר הסולטן הטורקי, אפשרות שלישית, שתתאסלם, ואז בוא נראה אם אתה משיח או לא, לפחות פתרנו את הבעיה התיאולוגית. אז הוא קיבל על עצמו והתאסלם, וקיבל את התרבוש הירוק, ואמר את השלוש פעמים את מה שהם אומרים, מה שהם ירחם, כן, והתאסלם. עכשיו באו אנשים, איך יכול להיות שהמשיח התאסלם? הרי אמרו שהוא משיח בן דוד חלילה. אז פה הוא המציא תיאולוגיה חדשה. הוא אומר, כדי להוציא את הניצוצות מהקליפות, חייבים כולם להתאסלם. זאת אומרת, כל היהדות מבחינתו צריכה להתאסלם, ואז אפשר לגאול את הניצוצות האבודים וכן הלאה. יותר מדי ניצוצות, אה? טוב, כאן נעשה בירור רציני, התחילו חלק, הבינו שפה הייתה תרמית, והתחילו לחזור בתשובה וכן הלאה, וחלק דבקו בו. מדובר במאות משפחות, מאות. מדובר באלפי אנשים, כמה אלפים טובים, יש אומרים עשרות אלפים, שהתאסלמו איתו, ועשו קהילה, והיו באים ללמוד אצלו. הוא היה אסור עם שרשראות, כי היה אסור לצאת, היה במעצר בית. כן? והוא היה מלמד כל מיני דברים. גדולי ישראל באו לבקר אותו. בני השח ובני התז באו לראות, ורואים והוא שהוא עושה מופתים, ושהוא מדבר שופע כל מיני דברים נשגבים, אבל ראו תומה. בסוף הם פרשו ממנו, הבינו את העניין ופרסמו את העניין. בסופו של דבר הוא מת שם, אבל נשארה קהילה גדולה מאוד של אלפי איש שהם אלה שבנו את טורקיה החדשה. קוראים לזה הדונמה. ויום אחד, אחרי כמה מאות שנים, קם איזה אחד מהם, מהשבתאים, ואמר, אנחנו עכשיו עושים טורקיה חדשה. לקח את הצבא, עשה מהפכה, אחרי שהוא היה בישראל, ולמד אצל כמה אנשים פה, גם מאותה הקט, והוא עשה, השתלט על הצבא, ועשה מהפכה, ושינה להם את האלף בית, מערבית, מאותיות ערביות, לאותיות לטיניות. בטורקיה כותבים בלטינית עד היום, לא יודעים לכתוב ערבית. פתאום לוקח אומה ערבית, כותבים בלטינית. מה קרה? במקום לכתוב, כן, מימין לשמאל, כותבים משמאל לימין. והיום, המהפכה היא הפוכה. וכועסים על היהודים, על מה? למה? בגלל שאותו אטאטורק היה שבתאי. והיה פה בארץ. והרבה מראשי הציונות למדו בטורקיה. כולל בן גוריון, וכולל אחד שקראו לו, שהיה הנשיא הראשון, קראו לו בן צבי. זה לא היה השם שלו, אבל למה קוראים לו בן צבי? איזה צבי? איזה צבי? בן של מי? טוב, תבדקו. מה שאנחנו אומרים, כל אחד יכול לבדוק. כל אחד יכול להכחיש אותי. ואז, הם אלה שבנו את כל השיטה היום, שכל החוק הוא נגד היהודים ובעד הגויים, בעד הערבים, בעד הנוצרים, בעד אומות העולם, רק נגד היהודים. כמו הדיקטטורה שיש היום ביהודה ושומרון, דיקטטורה צבאית, צו אלוף, נגד יהודים. העיקר להפריע ליהודים, לעשות להם צווים, להמציא עליהם דברים, להוציא אותם, להכניס אותם לכלא, מעצרי בית, הכל. דיקטטורה פשיסטית נגד יהודים ביהודה ושומרון. אני אומר עוד פעם, דיקטטורה צבאית פשיסטית, אני נולדתי בדיקטטורה, אני יודע מה זה. מכיר אותם טוב. ביהודה ושומרון, נגד יהודים. בעד הגויים. כל גוי, הכל בעדו. מה שהוא אומר, מאמינים לו. אם יהודי בא ואומר, תראו, זרקו עליי אבן, מאשימים אותו. תקיפת ערבי, תקיפת שוטר. אם באים יהודי וערבי, למי מאמינים? לערבי. זה השבתאים. אבל באשכנז, זה לבש ליבוש חדש. לאחר שהוא כבר מת, היה עדיין נביא אחד, נביא שקר, קראו לו נתן העזתי, מח שמו וזכרו, שכתב ספר תמה מאוד ששיבש את כל כתבי אריזל. הספר הזה קראו לו חמדת ימים. ספר תמה מאוד, הבעל שם טוב הזהיר לא להכניס אותו בבית, כי עצם החומר של הספר, האותיות, זה מתמה את הבית. צריך להוציא אותו מהבית. ושמה כל הזמן מצטטים אריזל שכתוב באריזל הפוך. כדי לשבש את כל הכתם, להשתמש בו ביוקרה של האריזל לתומה. דברים נוראים. והוא הסתובב, הוא המשיך להסתובב באיטליה ובאשכנז ובכל המקומות. בסוף גם הוא הסתלק, אבל הוא המשיך לקלקל הרבה אנשים. כולל אנשים מפורסמים לצערנו. באשכנז קם אחד שקראו לו יעקב פרנק, והוא אמר שהוא הגלגול של שבתאי צבי. יכול להיות שכן, אני לא אומר שלא, אנחנו לא בקיאים בגלגולים, אבל הוא אמר ככה, הוא היה עוד יותר גרוע ממנו, הוא עשה את אותם, הוא היה ראש כת השבתאים באשכנז, בזמנו של מורנו הבעל שם טוב, להבדיל, הוא הביא לגזרה נוראה. הוא הלך אל המלאכים שמה, ואמר שהם היהודים האמיתיים, והם האחרים, אלה שמתפללים בתי כנסת, מנשקים מזוזות וכן הלאה, אלה הם אנשים לא טובים שכתוב בתלמוד דברים נגד הגויים, נגד הנצרות, וזהו הלשין, כל מיני דברים. התחיל לצטט, הוא ידע, היה מלומד. הוא הביא לגזירה נוראה ביום אחד, בליטה ובפולין ובכל מיני מקומות, הגיע זה עד רומא, שרפו כמעט את כל הגמרות, שלא נדע, תלמוד בבלי. באיטליה לא נשארו ספרי הלכה כמעט ושסים. במשך מאות שנים, המון שנים, לא היו פוסקים באיטליה. היו רק עוסקים בפירושים לתורה, לחומש ודרשות. לא היו מעיינים בגמרה ובפוסקים. נחלשו. שרפו את כל הגמרות. למה? בגלל המלשינות שלהם. אבל הם לא הסתפקו בכך. הם אמרו שהם היהודים אמיתיים, ואם המלך ייתן להם את האשרה הזאת באופן רשמי, אז הם יתנצרו כולם. היה עוד אחד לפני כמה שנים שנולד בהונגריה, שאמר שאם האפיפיור יסכים שיבוא היהודים לפה, הוא ינצר את כולם. אבל אני לא אומר את שמו. אז מה קרה? המלכים תפסו, באו כל מיני כמרים וקרדינלים וכן הלאה, פנו לאפיפיור, האפיפיור אמר, תתפסו את זה, נו, שיהיה פה ויכוח פומבי, ותטו את זה כמו שאתם יודעים, כן, כדי שהוא ינצח, ואז התנצרו, חלילה וחס, אפרה לפומה. ואז היה ויכוח פומבי, וגדולי עולם, רב חיים הכהן רפופורט, ובעל אורגות הבוסם, וכל גדולי עולם, הדיינים הגדולים, אמרו, אנחנו צריכים את הבעל שם טוב. וביקשו מהבעל שם טוב הקדוש, שהוא יופיע בוויכוח הפומבי הזה, שהתנהל בפולנית, והבעל שם טוב ידע שפות, והוא עמד והתווכח איתם. מה שקרה במשך שלושה ימים, שהיה ויכוח פומבי, זה דברים נוראים, ממש הוא עסק אותו תמה, שהיה אדם ממש תמה מאוד בכל התחומים, גם עסק בכישוף, אז היו דברים קשים מאוד שמה. בסופו של דבר הבעל שם טוב הקדוש ניצח אותם, והוא גילח להם חצי פאה וחצי זקן, כדי להראות שהם חצי, שהם לא יהודי ולא נוצרים כלום. היה, הניצחון היה כל כך גדול שכבר הכמרים והקרדינלים לא יכולו לעשות כלום. אחרי הדבר הזה, אמרו לפרנק, אתה אמרת שאתה תתנצר. אז לא הייתה לו ברירה, הם התנצרו. זה מה שיוצא מכל התנועות האלה. אבל אז הקימו כל מיני תנועות. למשל, הרפורמיות. הרפורמים זה תנועה פרנקיסטית. ממה שיצא מזה, זה גם הקונסרבים, קונסרבטיבים. כל התנועות היקיות האלה, וגם הנאולוגים, זה תנועות פרנקיסטיות. והתנועות האלה, הם גם כן היו, הם בעצם היוו את האצולה הפולנית, והם אלה שעסקו בתקופת השואה, חלילה, והשמדת מה שהם הספיקו מהעם היהודי. עד היום, הם פועלים בשטח. הבעל שם טוב החליש אותם, כמו שכתוב אצל יהושע בן נון, שלפני כמה ימים הייתה הילולה של השופט הקדוש, הנביא, ויחלוש את עמלק לפי חרב. יחלוש, אבל עדיין לא מחה את זרו של עמלק. עד היום הם פועלים, והם פועלים בשטח פה. וגם הם אלה, בקרוב יהיה חלילה, מה שאומרים באנגליה, ראש ממשלה יהודי. זה לא יהודי, זה פרנקיסטים. זה האנשים האלה. זאת אותם החבורה, ככל שיהיה, כמה שפחות יהודים יש בכל הממשלות האלה, יותר טוב, כי זה לא יהודים. זה שבתאים, זה פרנקיסטים. לכן, צריכים מלחמתה של תורה. צריכים לדעת שהבירור האמיתי הוא שכל דבר שהוא לא לפי תורה ולפי הלכה, זה כמה אידיאולוגי שיהיה, זה לא מן הקדושה. שום חוק אנושי לא יכול להיות במקום חוק התורה. כל דבר שאומרים לך, אתה לא מסתכל על אידיאולוגיה, לא על כלום, לא על כל השכנות. רגע, רגע, מה כתוב בתורה? מה כתוב ושעשו פוסקים? דבר שלא כתוב בתלמוד לא קיים, זה לא מן הקדושה. אתה מביא משהו בעניינים רוחניים, איפה כתוב בזוהר? אם לא כתוב שם, לא קיים. זה המצאות, אנשים שרוצים להכניס ערס של נחש בתוך הקדושה, חלילה וחס. לכן, יביאו לך חוק אנושי, כן? חוק אלוף, כן? אסור לנצח את צהל שמגרשים יהודים, זה מייסית רחר, זה בא משם. התורה גוברת. קוש תקאי, האמת, תורה דרכה. דבר שלא כתוב בשולחן ערוך, שלא כתוב ברמב״ם, לא כתוב בגמרא, צריך לדחות, להגיד זה המצאה אנושית מהסיטרה אחרה. כל דבר שהוא לא לפי תורה, אנחנו דוחים. אל תמכרו לנו אידיאולוגיות שבתאיות. לא כתוב בתורה, לא רוצים. אנחנו יהודים, אמרנו נעשה ונשמע, התחייבנו, נכון? אנחנו יהודים בני ברית, לא עושים בריתות עם אנשים אחרים, אין לנו נאמנויות כפולות. אנחנו מתפללים, מתפללים שהניצחון, אנחנו עוד נעסוק בזה, אולי נקרא את הדברים בלשונם, אולי בכמה פעמים זה קצת ארוך, בפעמים הבאות, אבל אנחנו מתפללים שהניצחון של הבעל שם טוב הקדוש עליהם יושלם בקרוב, בשמחה וברחמים, אמן.